שלום לכם, אני גאה, שמח ומתרגש להיות הפודקאסט הישראלי הראשון שמארח לראיון היסטורי מיוחד נשיא אמריקאי מכהן. שלום לך אדוני הנשיא ג'ו ביידן, תודה רבה שבאת אלינו לפודקאסט אידיוטים שימושיים.
הלו וירג'יניה.
השאלה הראשונה שאני רוצה כמובן לשאול אותך זאת השאלה שמעסיקה את כולם, מה מצב עסקת החטופים? האם יש סיכוי שאנחנו נראה בזמן הקרוב עסקה וחטופים שלנו ישובו סוף סוף הביתה?
There is some movement and I don't want to there's been a response from the opposition.
אני מניח שאתה מתכוון לחמאס ולא לאופוזיציה בישראל, כי עם האופוזיציה הזאת אין שום סיכוי להגיע לשום הסכמה.
Yes, I'm sorry, from Hamas.
אדוני הנשיא, בוא נרגע מעשים, אני רואה שיש כאן בלבול מסוים. אתה יכול בבקשה להסביר לנו מה בעצם מונע את העסקה כעת?
But Israel has a
the occupation and what's happening to Palestinians?
סליחה אדוני הנשיא, זה נראה שמשהו פה השתבש קצת, מישהו פה השתלט על השידור, אולי תנסה להסביר לנו שוב מה בעצם המטרה שלכם היום במזרח התיכון?
I mean
there must be an immediate ceasefire for at least the next 6 weeks.
טוב, אני רואה שהבעיה הזאת קצת נמשכת, אולי בכל זאת תוכל להסביר לנו, עכשיו שחזרנו לשידור, להסביר לנו מה בעצם מונע את היציבות באזור שלנו, מדוע בעצם המלחמה הזאת עוד לא הסתיימה?
Netanyahu coalition no longer fits the needs of Israel after October 7th.
אוקיי, זה קצת חדש לי, כי אני הייתי בטוח שאתה וראש הממשלה נתניהו מיודדים ומעריכים אחד את השני מאוד מאוד. זאת תשובה קצת משונה לשמוע ממך אדוני הנשיא.
For two reasons. One, two.
I think at the end of the day Hamas cannot be continuing to run Gaza and the Netanyahu government cannot continue to run Israel.
אני חייב להודות, זה נשמע קצת מוזר, זה לא הג'ו הישן שאנחנו מכירים, זה שהוא תומך ללא הסתייגות בישראל.
No more money to Netanyahu's war machine to kill Palestinian children.
שוב ההפרעות האלה לשידור, אני בדקתי את החיבורים בצד שלי, נראה שהכל תקין, יש לך מושג אולי מה יכול לגרום לכל ההפרעות וההתפרצויות האלה אדוני הנשיא?
And to my president, to our president, I want him to know, as a Palestinian American, is also somebody of Muslim faith, I'm not going to forget this. I mean, I think the White House and everyone thinks that we're just going to sit back and let this just continue to happen. No!
טוב, אני חייב להודות, אני מתנצל, ממש קשה לנהל ככה רעיון, זה כאילו מישהו או משהו משתלט על המערכות שם אצלכם, אני ממש לא רגיל לעבוד ככה. היי, היי, הלו, הלו, תעזבו את המיקרופון, היי, הלו, לא, 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 תעזבו. וואו, זה היה ממש קשוח, אדוני הנשיא, אני חייב להודות. יש משהו אחד אולי שאתה רוצה לומר לנו, לאזרחי ישראל, לסיכום בבקשה?
I'm here to tell you tonight, we believe we're on track to win this election. I'm Joe Biden, and I approve this message.
שלום לכם, אני עקיבא ביגמן, ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, פרק 26. אתם צפיתם בזה הרגע ברעיון היסטורי שאני ערכתי עם נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן. מי המאמין שנגיע לכזה הישג ועוד בפרק 26? אף אחד לא עשה כזה דבר, ואתם יודעים מה? כל זה בזכותכם, בזכות המאזינים והתורמים שלי, שבזכותכם הפודקאסט הזה מתקיים. אנחנו יכולים לייצר כאן תוכן איכותי ולתת פייט גם דרך אגב בתחומי הסטירה והומור, שלדעתי זה מאוד מאוד חשוב שאנחנו בימין ניכנס לזה ולא נשאיר את הזירה הזאת רק למקומות כמו ארץ נדרת וגופים אחרים. אנחנו מתחרים מול גופים חזקים מאוד, מול התקשורת ההומוגנית שלנו שדורסת הכל ושמושכת את כל המערכת היום לכיוון של הפסקת הלחימה ועסקה. אנחנו אחד מכלי התקשורת היחידים שעומדים מול הדבר הזה, וכל זה מתאפשר אך ורק בזכות תרומות של מנויי מידה ומנויי אידיוטים שימושיים. אני מודה מאוד למי שעשה, ואני קורא למי שעדיין לא עשה מנוי, זה הזמן לעשות מנוי, להצטרף אלינו. אנחנו מובילים כאן את המערכה, מובילים כאן מהפכה, ובלי העזרה שלכם זה פשוט לא יקרה. היום נוצא להיכנס לעומק לשאלה הגדולה, למה כל כך שונאים אותנו במערב, ובעצם למה באוניברסיטאות בארצות הברית אנחנו רואים ביטוי כל כך כל כך גובר של שנאה. נתנו לזה המון תשובות מהמון זוויות. הזווית שאני רוצה לגעת בה כאן היום היא השאלה, מה אנחנו כמדינה נותנים החוצה, מה אנחנו מקרינים החוצה, איזה סוג של חומרים אנחנו מניחים על המדף למי שרוצה ללמוד על ישראל. וכמו שאתם תראו עוד מעט, החומרים שאנחנו מפיצים באמצעות האקדמיה שלנו, באמצעות הקולנוע ובאמצעות העיתונות שלנו שמתורגמת לאנגלית, אלו כולם חומרים שהם אנטי-ישראלים, אנטי-ציוניים, שכל מי שנחשף אליהם בצורה רצינית או אפילו שטחית, מקבל את הרושם שהחמאס צודק. אי אפשר לברוח מהמסקנה הזאת. אני אזכור לכם בצורה מאוד מאוד יסודית את שלושת הדברים האלה. תכף, זה האייטם המרכזי והעיקרי שלנו להיום. לפני כן אני רוצה רק הערה בעקבות הפתיח שלי על המדיניות של ארצות הברית במהלך המלחמה הזאת. יש משהו שמאוד מאוד מבלבל פה, ולמרות שאני צחקתי על ביידן ועל הממשל שלו, יש איזו נקודה שכן חשוב לי לומר. תראו, ממשל ביידן בשבועות הראשונים, הוא באמת התייצב לצד ישראל, נתן פה תמיכה, אני לא הייתי אומר חסרת תקדים, כי זה בעצם המסורת של ממשלים אמריקאים. הוא תמך בנו בחימושים, באמצעי לחימה, כולם ראו את הרכבות האוויריות, את האוניות שהגיעו לפה עם ציוד, עם ג'יפים, עם פגזים, עם פצצות למטוסים וכן הלאה וכן הלאה. הייתה פה תמיכה משמעותית מאוד. ואי אפשר להגיד שג'ו ביידן הוא אנטי-ישראלי, או שהוא רוצה שמדינת ישראל תחרב. זאת לא הטענה, וגם אף אחד לא טוען אותה. מה שאנחנו רואים כאן זה משהו אחר. תראו, יש קונסנזוס בארצות הברית, וגם הקונסנזוס פנים-ישראלי, שמדינת ישראל צריכה להתקיים. על זה אף אחד לא מתווכח. נשיא אמריקאי שבקדנציה שלו מדינת ישראל תחרב או תיפגע בצורה קיומית, יפסיד את הבחירות הבאות. אין על זה שום ספק. אבל כל מה שמגיע מעבר לעצם קיומה של מדינת ישראל, שרוי במחלוקת. עכשיו, בתחילת אוקטובר, הממשל הדמוקרטי ראה שמדינת ישראל נמצאת בסכנה קיומית. וכמו שכל הישראלים התגייסו למילואים וזנחנו את כל המחלוקות שלנו, והיינו ביחד במילואים כי נלחמנו באויב, נלחמנו בסכנה קיומית, גם הם הבינו, זה לא הזמן עכשיו למחלוקות עם ממשלת ישראל, אנחנו נספק לה את מה שהיא צריכה כדי למנוע פתיחה של חזית צפונית, וכדי לאפשר לה לעשות את המלחמה בעזה. אבל ככל שהזמן עובר, וככל שהמלחמה הזאת מתקדמת, עולות שאלות כמו שאלת היום שאחרי, כמו מה יהיה עם המדינה הפלסטינית, מה יהיה עם למשל מבצע ברפיח, שאלת הסיוע הומניטרי לתושבים בעזה, שהיא מאוד מאוד לוחצת על קהלים מסוימים בתוך ארצות הברית שחשובים לדמוקרטים גם לבחירות, כל השאלות האלה עולות, ואז גם יש סדקים באותו קונצנזוס. ישראל כבר לא בסכנה קיומית, לפחות בתפיסה הציבורית, אין אליה איום מיידי שחייבים עכשיו התגייסות, וכמו שגם בתוך ישראל אנחנו חוזרים לריב על כל הסוגיות כביכול זה השישי באוקטובר, ככה גם בארצות הברית. ולהם יש מדיניות במזרח התיכון והם מנסים לקדם אותה. הם עזרו לנו להימנע מהשמדה, אז אין כל ספק. אבל לממשל הדמוקרטי יש מדיניות פה, שהמדיניות הזאת כוללת חיזוק הרשות הפלסטינית, הקמה של מדינה פלסטינית, הכנסת הרשות לעזה למשל, היא כוללת את המשך המהלכים של הממשל האמריקאי מול איראן, המשך עסקת הגרעין, ניסיונות שלהם לגרום לנו גם לסגת בדרכים כאלה ואחרות מחלקים אזורי הסכסוך בגבול לבנון. יש כאן מערכת שלמה של תפיסת עולם של ממשל דמוקרטי, והמערכת הזאת סותרת חלק מהאינטרסים הבסיסיים של ישראל, ובמובנים האלה זה ממשל עוין. זה לא ממשל עוין כמו אויב שרוצה שישראל תושמד, זה ממשל עוין בתוך מסגרת של ברית. הוא לא רוצה שישראל תושמד, אבל יש לו אינטרסים אזוריים ותפיסות אזוריות שהן סותרות את האינטרסים הביטחוניים של ישראל. וזה הסיבה שיש עכשיו את המאבק הזה, וזה הסיבה עכשיו לחיכוכים, וזה הסיבה לניסיון שלהם להדיח את נתניהו וללחוץ כל הזמן להחלפת נתניהו. הם רוצים ממשלה ישראלית שתהיה יותר נוחה לאינטרסים שלהם, אבל זה מה שאנחנו רואים. עברנו את שלב האיום הקיומי, ואנחנו עכשיו בשלב של פוליטיקה רגילה או מדיניות רגילה, ויש פערים גדולים בין הממשל הדמוקרטי, כמו כל הממשלים הדמוקרטיים, לבין ממשלות ישראל, בעיקר ממשלות הימין, אבל לא רק. רוב הסוגיות שבמחלוקת הם בקונצנזוס ישראלי מלא. רוב הישראלים לא רוצים לסגת למשל מהר דוב או מחלקים מהר דוב, לא רוצים את הסכם הגרעין, לא היו רוצים לראות מדינה פלסטינית או את הרשות הפלסטינית משתלטת על עזה. אלו דברים שהם גם בקונצנזוס אצלנו, ומכאן המחלוקת. לא צריך להיבהל מזה, זה לא אומר שאנחנו לא בעלי ברית, וזה לא אומר גם שאין לנו עדיין בעלי ברית בתוך ארצות הברית במקומות אחרים, זה טבעו של עולם. לא צריך להיבהל מזה, אבל לא צריך גם לצאת מגדרנו, בגלל שממשל ביידן נתן לנו תחמושת והספקה, לא צריך עכשיו לכרוע ברך ולקבל את כל מה שהוא אומר על המזרח התיכון כתורה משמיים ולהסכים להכל. אנחנו עכשיו מתחילים. חלק ראשון, מה השמאל מספר בחוץ לארץ על מה שקורה בישראל. אחרי הטבח של השביעי באוקטובר, הרבה ישראלים היו בהלם מהתגובות במערב למעשים המחרידים שביצע החמאס. הקמפוסים באוניברסיטאות שמאפשרים הפגנות ומחאות בעד החמאס, התבטאויות של מובילי דעת קהל ועוד תופעות רבות אחרות שמלמדות על התפרצות של אנטישמיות של ממש במקומות שתמיד חשבנו שהם ליברליים ומתקדמים. בשמאל הלם היה חזק במיוחד. אני ראיתי לכם פעם קטע של רן הרנבו, אחד ממובילי המחאה, שהביע זעזוע מהתגובות במערב בתוך תעשיית ההייטק שלו למעשים המפלצתיים של החמאס. בוא נזכר רגע בזעזוע הזה של אנשי השמאל.
For 6 days he kept on reposting criticism about Israel, but then on October 13th another tweet, this time blaming all western governments for not condemning Israel for committing alleged war crimes. Patty pointed his pseudo liberal finger at us.
ההלם מובן והגיוני, אבל בשמאל, כמו בשמאל, לא מקדישים דקה אחת לחשבון נפש וביקורת עצמית. תחשבו רגע, מאיפה מקבלים בחול מידע על הנעשה בישראל? מאיפה אתם, לצורך העניין, מקבלים מידע על הנעשה במדינה אחרת, נניח צרפת למשל? אז אם אתם אינטלקטואלים, אתם תחפשו ספרים באנגלית על ההיסטוריה, על הפוליטיקה ועל החברה הצרפתית, אתם תקראו אותם ותלמדו. אם אתם אנשי תרבות, אתם תלכו להזין למוזיקה, תקראו רומנים, וכמובן תצפו בקולנוע של המדינה, בקולנוע הצרפתי. אתם תחשבו שאתם מכירים את המדינה ככה, אתם רואים את הנופים, פוגשים את האנשים. ואם אתם חובבי אקטואליה, וגם אם לא למען האמת, אתם תעיינו בעיתונים שלה, בעיקר כאלו המופצים באנגלית. ככה אתם תחשבו שאתם לומדים על המדינה הזאת, במקרה הזה צרפת. אבל תיקחו את כל הקורפוס הזה, זה דבר שבעצם נבנה על ידי חברה מסוימת והוא מופנה כלפי חוץ כדי להציג אותה לעולם, ותחשבו מה יש לישראל להציע. אז האקדמיה שלנו מוצפת בגל פרוגרסיבי, פוסט-ציוני ואנטי-ציוני עוד מאז שנות ה-90. הקולנוע שלנו הפך לחלוטין לזרוע התעמולה הפלסטינית, והעיתונות האנגלית שלנו, העיתונות הישראלית בחול, בעיקר עיתון הארץ, על זה אין כבר מה להגיד. עיתונות ישראלית זה בטח לא. כל המכלול הזה, שחלקו הגדול גם בעצם ממומן מכספי משלם המיסים הישראלי, הוא זה שאחראי לעיצוב התודעה העולמית ביחס לישראל. זו התשתית שעליה מתלבשת גם שנאת ישראל והאנטישמיות הקלאסית, וגם האסלאמיסטים, וגם האסלאמיזם שנפוץ היום במערב. עכשיו, שימו את עצמכם בנעליים של סטודנט צעיר באחת מהאוניברסיטאות האמריקאיות, אדם תמים, ללא ידע או רקע קודם, אין לו כוונות רעות, וגם אין לו איזה סנטימנט פרו-ישראלי או פרו-יהודי, הוא לא יהודי, הוא לא נוצרי אוונגליסטי לצורך העניין. בואו בשביל להקל על הסימולציה, בואו נחשוב שבכלל הוא ממוצא אסיאתי. אין לו שום רקע ושום ידע קודם. והוא מתעניין קצת בישראל כי הוא שומע בחדשות. אז הוא לוקח קורס על המזרח התיכון, הוא משיל ספרים מהספרייה. במה אתם חושבים שהוא יתקל? באיזה סוג של חומר, איזה סוג של תוכן הוא ייחשף אליו? מה הוא ילמד על ישראל? אז עשיתי בשבילכם סקירה קצרה, אז בואו תצאו איתי למסע בנעליו של הסטודנט שלנו ונראה על מה הוא למד מישראל, מצריכה מושכלת של הספרות, התרבות והעיתונות שישראל מוציאה לעולם. שלב ראשון, נפתח באקדמיה. האקדמיה הישראלית מותח חזק מאוד שמאלה ואפילו רחוק מזה, והיא כוללת אגפים נרחבים של פוסט ציונות, אנטי ציונות, גישות פרוגרסיביות קיצוניות ששוללות קטגורית כל אפשרות אפילו של מדינת לאום. יש המון דוגמאות בנושא הזה והמון אישים בולטים בהקשר הזה, אנחנו נזכור כאן רק כמה, זה ממש על קצה המזלג, אבל תבינו את התופעה. אני רוצה לפתוח בפרופסור אורן יפתחל מהמחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע. לכאורה מקום תמים וניטרלי, מה יכול להיות רע בגיאוגרפיה? אז אורן יפתחל לא עוסק בעצם בגיאוגרפיה, עוסק באתנוקרטיה, הוא מדבר על ישראל בהקשר של אפרטהייד, הוא מנתח את ההתיישבות ואת המדיניות הקרקעית שלה. אני בכוונה פותח דווקא בזה ולא במשהו שעוסק באופן ישיר בסכסוך, כי אני רוצה שתבינו עד כמה זה עמוק, וזה לא נוגע רק בסוגיות הפוליטיות הישירות, אלא בדברים יותר בסיסיים על עצם קיומה התשתיתי של ישראל והצדקתה הבסיסית כמדינת לאום. יפתחאל טוען למשל שהבדואים בנגב, שזו אוכלוסייה שהוא חוקר אותה המון, הם אוכלוסייה ילידית, שכל ההתיישבות היהודית בנגב היא בעצם סוג של נישול קולוניאלי, דברים מהסוג הזה. זה העולם של יפתחאל. אז הנה רשימה של פרסומים שלו, בעיקר הספרים, אתם תוכלו להתרשם בעצמכם מרוח הדברים. אז יש לו ספר שנקרא אתנוקרטיה, קרקע ופוליטיקת זהות בישראל פלסטין. זה יצא באנגלית בפנסילבניה בשנת 2006. ספר נוסף, כוחו של תכנון, מרחבי שליטה ותמורה. זה גם באנגלית, שנת 2001. ספר ופריפריה אתנית, באנגלית שנת 97. יש לו מאמר מורחב בשם מסמכי החזון, סדר חדש לישראל, זה דווקא בעברית, וזה עוסק בחזון ועדת המעקב העליונה של ערבי ישראל למדינה דו-לאומית. זה מסמך מאוד מוכר שיצא בתחילת שנות 2000, שלמעשה שואף, שלמעשה שואף להקים במקום המדינה היהודית, מדינה דו-לאומית עם זכויות מלאות, אפילו איזושהי אוטונומיה תרבותית לערבים בגליל. מסמך פוסט-ציוני מובהק, אורן יפתחאל כמובן מקדם את החזון הזה. עוד ספר שלו, הכותרת שלו זה צדק ילידי, זכויות אזרח ומשפט בקרב הבדואים בנגב. גם הספר הזה יצא כמובן באנגלית, שנת 2003. ספרו האחרון הוא דוגמה מצוינת למפעל חייו של יפתחאל. זה ספר עדכני שלו שמרכז בעצם את עיקר הטענות. ספר נקרא עוצמה ואדמה. מאתנוקרטיה לאפרטהייד זוחל בישראל מקף פלסטין. בעברית הוא יצא בהוצאת רסלינג בשנת 2021, אבל הוא יצא כבר לפני כן באנגלית. אתם יכולים להתרשם בעצם ממפעל חייו של יפתחאל. כל ההתיישבות היהודית, בעיקר בנגב שבה הוא עוסק, היא התיישבות מנשלת. הפלסטינים היו פה קודם, הבדואים היו פה קודם, המפעל הציוני הוא מפעל קולוניאליסטי של נישול, דלגיטימציה מוחלטת לציונות בהיבט הבסיסי של התיישבות בתוך הקו הירוק. לא מדברים על פלסטינים, לא מדברים על הכיבוש, לא מדברים על 67, כלום. ההתיישבות הציונית בתוך הקו הירוק. אני מקריא לכם את הכריכה האחורית של הספר את עוצמה ואדמה מאתנוקרטיה לאפרטהייד. אז נאמר שם כך, מה הקשר בין עוצמה ואדמה? כיצד משפיע המרחב על יחסים חברתיים ופוליטיים ולהפך? כיצד מספירות תשובות לשאלות אלה את המרחב היהודי מקף פלסטיני שנוצר בארץ? בסדרה של מחקרים ביקורתיים ופורצי דרך המשטרים על פני למעלה משני עשורים, מדובב אורן יפתחאל את המרחב הפוליטי, הכלכלי והחברתי. מחקרים אלה שחלקם הגדול מכונס כאן לראשונה בעברית, וזה חשוב כי הוא תמיד מפרסם קודם באנגלית, רק אחר כך בעברית, מאירים את תהליך עיצוב האתנוקרטיה הישראלית ואת זחילתה לעבר משטר אפרטהייד. זה הספר, והערה שהערתי באמצע היא הערה קריטית. אם שמתם לב כשסקרתי את הספרים, כמעט כולם יצאו באנגלית. הוא וכל האחרים שאנחנו נזכור כותבים באנגלית החוצה, הישראלים לא כל כך מכירים את הכתיבה הזאת, רק מי שלמד אצלו או מי שממש מתעניין, אבל מי שנמצא בחול ומחפש ספר על המדף, זמין ונוח, שעוסק באחד מהנושאים החשובים של הציונות, של ההתיישבות, של כל הנושאים האלה, ימצא את הספרים של יפתחאל. ראית בחדשות שהבדואים מפגינים? אתה אדם אינטלקטואלי, אתה סטודנט בהרווארד, אתה הולך לספרייה, אתה מוצא ספר של יפתחאל, והוא מדבר שם על אתנוקרטיה ואפרטהייד. זה מה שיש שם. אני ממשיך לקרוא מהכריכה האחורית את התיאור של הספר הזה. פרקי הספר מציגים סדרה של נקודות מבט מקוריות וביטויים חדשניים אשר אותם טבע יפתחאל במחקריו, כגון אתנוקרטיה, אזורים שבורים, מיעוט במלכוד, מעמד אתני, ספר פנימי, ספריפריה, העיר האפורה, אפרטהייד זוחל, הלכת הנגב המת, ועוד ועוד ועוד. זה עולם מונחים שיפתחאל ממציא. זה לא מקרה דרך אגב שיפתחאל הוא גם חבר הנהלת בצלם. הכל מחובר בדברים האלה. עכשיו בואו נראה וידאו קצר שלו שבו הוא מסביר בעצם את התיאוריה שלו על מדינת ישראל ומה זה אומר בעצם אתנוקרטיה ואפרטהייד זוחל וכל המונחים האלה שהוא המציא אותם. בואו נצפה.
בואו ניכנס באמת למושגים עצמם. מה זה אפרטהייד זוחל? מה זאת אתנוקרטיה פתוחה?
אז קודם כל האתנוקרטיה זה התיאוריה שאני המשגתי בשנות ה-90 כדי, אגב, גם השותפים שלי בזמנו נדים רוחנה ואסד רנם שכתבתי אותם די הרבה, היו שותפים, אנחנו כתבנו אני חושב את המאמר הראשון שמאתגר את ההגדרה של ישראל כדמוקרטיה, זה היה ב-97 אולי, ושם אנחנו הצענו, זאת אומרת זה היה משהו שאני כבר הצעתי לפני זה בכמה מקומות, אבל בשלושתנו ישבנו, פיצחנו את הראש על זה, את העניין הזה של האתנוקרטיה. זאת אומרת, זה גם לא דיקטטורה, זה גם לא משטר בולשיביקי, זה סוג אחר של משטר שאנחנו מנסים להכניס אותו לתורת המשטרים, שיש לו איזושהי שכבה דקה של, אפשר לקרוא לזה אלקטוריזם, כלומר של בחירות, מה שאנחנו קוראים סממנים דמוקרטיים, אבל העומק, זרמי העומק הם אתנים. אתנים או גזעים, בישראל האתנוקרטיה, שאפשר להגיד שבשנות ה... 60, 70, אולי 80, אבל היא הולכת ומתפרקת לכיוון האפרטייד, אבל היא לא מצהירה על עצמו כאפרטייד. העליונות היהודית היא ברורה לכל בר דעת, אבל היא עדיין זוחלת, כלומר, גם גיאוגרפית, גם כלכלית, גם תרבותית, למשל חוק הלאום, הוא סוג של עוד צעד בהשכנת העליונות היהודית בין הירדן לים.
אז זה אורן נפתחל, זה מה שאתם תמצאו על המדפים בכל מה שנוגע להתיישבות, לקיבוצים, לנגב, לבדואים, לתכנון ציוני, המרחב הציוני, כל הדברים האלה. אלו הדברים שאתם תמצאו. ישראל היא מדינה גזענית, זו למעשה לא דמוקרטיה, זו אתנוקרטיה, ויש כאן אפרטייד זוחל, שככל שהזמן מתקדם, יפתחל גם אומר שהאפרטייד הוא כבר לא כל כך זוחל, והוא כבר נמצא כאן. זאת המדינה שהוא מציג בחול, באקדמיה, אוניברסיטה על שם, בן גוריון, ממומנת בתקציב ציבורי. זה המצב. עכשיו, נניח שאני סטודנט סקרן, ואני רוצה ללמוד גם קצת יותר על הסכסוך עם הערבים, ולא רק על ההתיישבות היהודית ועל הציונות. אז אני הולך למדפי הספרים, ואני מחפש ספרים שעוסקים במלחמות ישראל ערב, בשורש הסכסוך, שזה הדבר הכי חשוב, בניסיונות לעשות שלום בעבר, ודברים מהסוג הזה. סביר להניח שמה שאני אתקל בספרים של חוקר כמו אבי שליים, שהוא לא מחזיק במשרה באוניברסיטה הישראלית, לכן אני לא מעמיק פה במסגרת הסקירה הזאת, אבל המחקרים שלו כולם עוסקים בניסיון להוכיח שישראל לא באמת רצתה להגיע לשלום, שכל מטרתה הייתה תמיד לחרחר מלחמה, במטרה לכבוש עוד שטחים של הערבים. אלו המחקרים של שליים, ויש לו המון ספרים, והם נמצאים על כל המדפים באוניברסיטאות. לצד הספרים של שליים, אני יכול להתקל גם בספרים של אילן פאפה, הוא היסטוריון ישראלי, איש אוניברסיטת חיפה. הוא אמנם עזב את הארץ בשנת 2007, כי הוא הרגיש שהוא כבר לא יכול יותר לחיות פה, אבל הפרסומים שלו נחשבים מאוד והם משפיעים. והוא מוכר כהיסטוריון ישראלי של הסכסוך, זה תחום ההתמחות שלו, וזה עמדה, זאת פוזיציה מאוד מאוד משמעותית. אז בואו תראו שוב, נעבור כמו אצל יפתחל, נעבור על רשימת הפרסומים, ותבינו מה פוגש מי שרוצה ללמוד על ישראל בחול. עכשיו תשימו לב שחלק מהפרסומים שלו נראים לכאורה לגיטימיים, בעיקר הפרסומים המוקדמים, אבל זה מה שאני רוצה שתראו, הוא כתב את הפרסומים עם הכותרות הלגיטימיות הדפיניטיביות, ההיסטוריה של, ומי שמחפש את זה ימצא את הספרים שלו על המדף. התוכן, תכף אתם תראו, הוא בעייתי מאוד, אנטי ציוני, פוסט ציוני ומוטה. תשימו לב לכותרות ותראו שגם פרסומים מאוחרים יותר, הכותרות שלו נהיות גם רדיקליות יותר. בואו נראה. נתחיל בפרסומים המוקדמים, הפרסום הראשון שלו, הכותרת שלו זה בריטניה והסכסוך הישראלי ערבי משנת 1988. ספר אחר נקרא יצירתו של הסכסוך הישראלי ערבי, פורסם בשנת 1992. ב-1999 הוא מפרסם ספר שנקרא שאלת ישראל פלסטין. עד כאן אתם רואים תוכן של ספרים תמימים לכאורה, אבל בפנים זה מוטה, זה אנטי ציוני, זה פרו פלסטיני באופן ברור, והוא ספג ביקורות קשות מאוד מהיסטוריונים רציניים בארץ ובעולם כבר בשנות ה-90 בזמן אמת. זה חלק ממה שנקרא פולמוס ההיסטוריונים החדשים שקרה אז, אבל רציתי שתבינו את הכותרים. אתה רוצה לדעת משהו על הסכסוך, יצירתו של הסכסוך, תחילת הקונפליקט, התפקיד של בריטניה בקונפליקט, אתה מגיע לספרים שלו, אין מה לעשות. עכשיו, הכותרים שהוא מפרסם בהמשך קצת יותר חושפים כבר את האג'נדה שלו, זה מצחיק לראות את ההתפתחות הזאת. אז בשנת 2003 הוא מוציא ספר שנקרא ההיסטוריה המודרנית של פלסטין, אדמה אחת, שני עמים, זה הכותרת. יש כבר כאן אג'נדה מאוד מאוד ברורה. למי שלא מספיק מסתפק בזה, ב-2006 מוציא ספר שנקרא הטיהור האתני של פלסטין. ולאחר מכן הוא מוציא ספר שנקרא הפלסטינים הנשכחים, ההיסטוריה של הפלסטינים בתוך ישראל. זה ספר בעצם על ערביי ישראל, הפלסטינים שבתוך ישראל, ככה הפלסטינים קוראים להם דרך אגב, הפלסטינים שבפנים. ופאפה מאמץ בעצם את המונח הזה. זה הספר אחד האחרונים שלו, הרעיון של ישראל, היסטוריה של כוח וידע, שנת 2014, זה ספר בעצם על הציונות כרעיון, כאידיאולוגיה, שכמובן הוא נגד ומפרק את זה לחלוטין. אני רוצה שתשימו לב גם כן לדבר מאוד מאוד חשוב, שכל החיבורים האלה נכתבו בעיקר בשפה האנגלית, חלקם תורגמו, חלקם לא, אבל גם מה שתורגם פורסם קודם כל באנגלית. הוא כותב החוצה, הוא לא כותב אליכם, הוא לוקח את הכסף שלכם וכותב החוצה, וזה מה שהסטודנטים האלה קוראים. כל החיבורים האלו של פאפה וגם של אחרים נועדו לקעקע את העקרונות הבסיסיים של הציונות. עכשיו הספר המצליח והמצוטט ביותר שלו עד כה, הטיהור האתני של פלסטין, כמו שאמרנו הוא פורסם באנגלית באוקטובר 2006, הוא פורסם בעברית רק עכשיו ב-2021, שימו לב כל כך הרבה זמן, 15 שנים אחר כך, רק אז הוא טורח לפרסם את זה בעברית, בכלל לא מעניין אותו הקהל העברי. בספר הזה פאפה טוען כי עזיבת הפליטים הפלסטינים במהלך המלחמה של במהלך מלחמת השחרור הייתה תוצאה של מדיניות גירוש מכוונת של ישראל שנוסחה ויושמה כחלק מתוכנית רשמית. בראיון שנערך עמו לאחר שהספר יצא הוא אמר ככה: כאשר תנועה כמו הציונות קובעת בצורה מאוד מפורשת שרוצה מדינה רק לקבוצה אתנית אחת במקום שבו יש שתי קבוצות אתניות, ובשלבים מסוימים של ההיסטוריה, במיוחד ב-1948, היא מחליטה להשתמש בכוח כדי לנקות את השטח מהקבוצה האתנית האחרת, המונח המקובל במשפט הבינלאומי לתיאור מדיניות כזו או אידיאולוגיה כזו הוא טיהור אתני. ככה פאפה רואה את מדינת ישראל, וזה מה שהסטודנטים האלה קוראים. העמדות שלו קיצוניות בהתאם, אל תחשבו לרגע, הוא גם לא מסתיר אותם. בראיון לעיתון ב-2007 הוא אמר, אני תומך בהתנגדות החמאס לכיבוש הישראלי, אם כי אני מתנגד לאידיאולוגיה הפוליטית שלהם. אני גם, והוא ממשיך, אני תומך בהפרדת הדת מהמדינה, מדינה כובשת לא יכולה לקרוא לעצמה דמוקרטית. אז ישראל היא לא דמוקרטיה, והוא תומך במאבק הצודק של החמאס נגד ישראל. זה לא היה רק תיאורטי, הוא המשיך בעמדה הזאת גם אחרי המתקפה של החמאס על יישובי העוטף בשביעי באוקטובר. חודש אחרי המתקפה הוא כתב מאמר לאתר אל ג'זירה מכל המקומות בעולם, והכותרת הוא מדוע ישראל רוצה למחוק את ההקשר ההיסטורי של המלחמה בעזה, כביכול יש איזשהו הקשר רחב יותר שנותן לגיטימציה למתקפה של חמאס. אני מצטט מתוך המאמר, כמובן המאמר זה באנגלית, אני מתרגם אותו. ישראל תישאר לנצח מדינה שהוקמה על ידי תנועה מתנחלת קולוניאלית, שתמשיך להשפיע על ה-DNA הפוליטי שלה ותקבע את האופי האידיאולוגיה שלה. זאת אומרת שלמרות המיתוג העצמי שלה כדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, היא תמשיך להיות רק דמוקרטיה עבור אזרחיה היהודים. וזה הרקע שמצדיק את המתקפה של חמאס, זה בעצם לב הטענה שלו במאמר הזה, שאנחנו טוענים טענות כלפי חמאס, אבל שוכחים את ההקשר של הדמוקרטיה השבורה הישראלית, זו שהיא בעצם דמוקרטיה אתנית רק ליהודים, והנישול של הפלסטינים, זה ההקשר שבתוכו מתקיימת המתקפה של חמאס, שלדעתו אסור לשכוח את ההקשר הזה. הוא מתראיין בלי סוף בימים האחרונים, תעשו גוגל אילן פאפה בגוגל או ביוטיוב, אתם תמצאו המון המון סרטונים שלו, ובסרטונים האלה לא פחות הוא מייחל לתבוסתה של ישראל ולניצחונו של החמאס. הנה דברים שהוא אמר רק לפני קצת יותר משבוע, דברים חמורים מאוד, שימו לב.
I think it would be written as the beginning of the end of the Zionist project. And people who are good historians would remind the readers that the beginning of an end of projects such as Zionism is the most dangerous chapter in the history of a place. It's when the regime, the project, call it what you want, fights for its existence. And then it is very cruel, it's ruthless, it's very violent, more than it ever has been. So people would say this was the darkest moment probably in the history of Palestine, but it was it was the darkness before the dawn. I think that's what people would call it. And I think that they would look at it and would say, yes, these were terrible years, but they led to something much better that we never thought would happen, but probably.
אלו דברים חמורים מאוד, אתם מבינים? זה מה שחושב אדם שהספרים שלו נמצאים על כל המדפים של כל האוניברסיטאות, ומי שרוצה ללמוד משהו על הסכסוך הולך ישר אליהם. לא כי הסטודנטים האלה אנטישמים, מוטים או רעים, פשוט כי זה מה יש, זה מה שנמצא על המדף. פאפה ושליים הם חלק מקבוצה ידועה בשם ההיסטוריונים החדשים, שהיא כוללת עוד שורה ארוכה של אקדמאים די משפיעים שהמחקרים שלהם יושבים על המדפים בכל העולם. יש שמות נוספים מוכרים, אחד מהם הוא יהודה שנהב, שהוא מערער על הרעיון הציוני בטענה שיהודי ארצות המזרח הם בעצם ערבים יהודים, יותר ערבים מאשר יהודים, סוג של ערבים בני דת משה. וההעלאה שלהם לארץ ישראל הייתה באיזשהו כפייה כחלק ממפעל קולוניאליסטי של הציונות, משהו שנעשה בניגוד לדעתם, וזה כלל להשתלטות על זהות והשתלטות על רכוש וכן הלאה וכן הלאה. הוא משווה בין יהודי המזרח לבין הערבים הפלסטינים בעצם, שהציונות נשלה את שתי הקבוצות האלה. הם הילידים, הציונות היא הקולוניאליזם האירופאי שנשאל את הילידים משתי הדתות. אלה התפיסות של שנה, ושוב, אנטי ציונות, פוסט ציונות, עמדות קיצוניות מאוד שנמצאות באנגלית בכל הספריות. אבל בואו נתקדם לעוד דברים. הנה ספר שפורסם ממש לפני שנה, הכותרת שלו חושבים גרמניה. פרסמו אותו שני חוקרי גרמניה מאוד מאוד מוכרים, משה צוקרמן מאוניברסיטת תל אביב ומשה צימרמן מהאוניברסיטה העברית. המפעל האינטלקטואלי של שניהם הוא חקר של גרמניה, בעיקר בתקופת ויימר, ראשית השלטון הנאצי, ולעשות השוואות בין גרמניה בתקופה הזאת לבין ישראל היום, וגם השוואות בין השואה שעשו הגרמנים ליהודים לבין הנקבה שעשו יהודים לערבים. בטענה כביכול שהערבים משלמים את המחיר של השואה הנאצית. הם עשו ליהודים שואה, היהודים צריכים מדינה, מי שמשלם את המחיר הם הערבים. כך כתוב בכריכת הספר. חושבים גרמניה הוא דיאלוג בין השניים בנושא זה ובנושאי המשנה הנגזרים ממנו. ריבוי הפנים של ההיסטוריה הזו, היסטוריית הציונות, יחסי הגומלין בין שתי ההיסטוריות הנגזרותיהן, שואת יהודי אירופה, הסכסוך הישראלי-פלסטיני, האנטישמיות וניצולה לצרכים פוליטיים, התרבות הפוליטית הישראלית-ציונית ומקורותיה הגרמניים ועוד ועוד ועוד. אתם מבינים? הגרמנים, אנחנו, יש דמיון, יש השוואות, זה מעניין, בוא נכתוב על זה ספר. בגוף הספר הם משווים בהרחבה בין השואה לנכבה. אני מצטט בקצרה, מדינת ישראל קמה, כאמור, מתוך אסונו של העם היהודי, אך היא עצמה קרבנה בתהליך הקמתה את העם הפלסטיני. סוף ציטוט. הם כמובן לא מסתפקים רק בהשוואה על השואה מול מלחמת השחרור או הנכבה, מה שהם קוראים, והם גם משווים כמובן בין ישראל היום לבין גרמניה של לפני עליית הנאצים. בואו נראה.
שלהי רפובליקת ויימר לגרמניה הנאצית, מה שהם קראו תפיסת השלטון, אם הדבר הזה הוא דומה סטרוקטורלית, לפחות בדבר אחד, וזה מה שצריך גם כן להגיד לכל אלה שאומרים שהשלטון הנוכחי בישראל נבחר באופן דמוקרטי, כן, גם היטלר נבחר באופן דמוקרטי, אסור לשכוח את הדבר הזה. ברגע שהיטלר תפס את השלטון, אנחנו יודעים שהיו תחנות רבות שמובילות בסיכומו של דבר, גם לקטסטרופה היהודית וגם לקטסטרופה הגרמנית. מהבחינה הזאת אני לא חושב שיש דמיון מיידי, בינתיים אנחנו עוד לא נמצאים במצב שאנחנו מפעילים פלנגות ברחובות, אני משער שזה לא ייקח יותר מדי הרבה זמן עד שהדבר הזה יקרה. חייב לומר שעל מנת לדבר על הפשיזציה של החברה הישראלית, אני צריך להתחיל עם איזה פיל אחר, לא עם הפיל הגרמני בתחילת המאה ה-19, אלא עם פיל שמתחיל, אני לא רוצה לעכשיו לקבוע תאריכים מאוד מאוד מוקדמים, אבל לכל המאוחר ב-1967 נוצר פיל שנמצא גם כן כרגע פה בחדר, והפיל הזה הוא הכי חשוב על מנת להבין את הפשיזציה של החברה הישראלית.
אתם מבינים, היטלר עלה בצורה דמוקרטית, גם הממשלות של ישראל עלות בצורה דמוקרטית, פשיסטיזציה של ישראל, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, אתם מכירים את הדברים האלה. זה שיש טענות כאלה זה לא חדש, אני רציתי שתבינו שהדברים האלה נמצאים זמינים על המדף לכולם ובאנגלית. באמת יש מבול של חומרים כאלה, תעשו חיפושים בכל המילים הרלוונטיות במנוע החיפוש, ואתם תראו שזה ממש בלתי נגמר. האקדמאים הישראלים הם הראשונים שמייצרים את התשתית האינטלקטואלית להשחרת המדינה בעולם, וזה הכל נעשה באוניברסיטאות ישראליות מכספי משלם המיסים הישראלים. התוצאה היא שהחומרים שנמצאים על מדפי הספרים בכל העולם, שמהם יכולים צעירים ללמוד על ההיסטוריה, על התרבות והפוליטיקה של ישראל, כולם נעשו על ידי חבורה לא מאוד גדולה של פוסט ציונים ואנטי ציונים קיצוניים שחיים מהכסף של כולנו. זאת המציאות. עכשיו, התופעה הזאת ממשיכה מעבר לספרים. האקדמיים שלנו, שהם בונים את היוקרה האקדמית שלהם על גבי פרסומים שנשים במוסדות ציבוריים, מכספי המיסים שלנו, משתמשים במעמד המיוחד שלהם כדי להכפיש אותנו גם בעוד צורה. בעצומות בינלאומיות שיוצאות נגד ישראל, הציונות והעם היהודי. יש אתר חשוב מאוד בשם מוניטור אקדמיה ישראלית, האתר הזה עוקב אחרי הפעילות הזו, ובאמת יש שם המון 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 חומר. אני ממליץ לכולם לגלול שם מדי פעם, כי הציבור הישראלי פשוט לא מכיר את זה מספיק טוב, זה הרבה יותר עמוק ממה שאתם חושבים. אבל הנה אני אתן לכם טעימה מכמה עצומות שנחתמו רק בחודשים האחרונים במהלך המלחמה בעזה, שתבינו את גודל הצרה. כבר באמצע אוקטובר הופצה עצומת סוציולוגים, ממש בתחילת המלחמה עוד לפני שהחלה הפעולה הקרקעית של צה"ל, והכותרת הייתה סוציולוגים בסולידריות עם עזה ועם פלסטיני. הם הצהירו שם שהם מגנים את הפעולות האלימות האחרונות של ישראל נגד הפלסטינים בעזה ובגדה המערבית, והיו שם עוד כמה סעיפים. הם טוענים שמדובר ברצח עם שמגובה בתמיכה בינלאומית, והם קוראים כמובן לארצות הברית ולאירופה להפסיק לתמוך בישראל, והם טוענים שהמצור שהוטל על הרצועה עוד לפני פתיחת המתקפה הקרקעית הוא ציטוט, המשך של הסלמה באלימות נגד הפלסטינים במשך עשורים של התנחלות ישראלית, שלטון אפרטייד, שהכיבוש שלו הוא הפרה בוטה של החוק הבינלאומי ועוד. על הפמפלט הגרוטסקי הזה, שאני מזכיר לכם, מגיע משהו כמו שבועיים אחרי הטבח שביצע החמאס, חתמו יותר מ-2,000 סוציולוגים מכל העולם, כולל מספר רב של יהודים וישראלים ששוהים בחול, ואפילו מספר ישראלים בעלי משרות באוניברסיטאות ישראליות. שתבינו עד כמה זה חמור. האגודה הסוציולוגית הישראלית יצאה נגד המכתב הזה ומחתה כנגדו וכן הלאה, אבל זה מעט מדי ומאוחר מדי, אחרי שנים של שיתוף פעולה עם יוזמות מהסוג הזה, שתכף אנחנו נזכור אותם. בנובמבר יזמה ענת מטר, פרופסור לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב, עצומה של אזרחים ישראלים שתומכת בעתירה של דרום אפריקה לבית הדין הבינלאומי בהאג נגד ישראל. על העצומה הזו חתמו אקדמאים ישראלים רבים. ברעיון היא מסבירה את הרקע לעצומה הזאת, והיא ממש מצדיקה את הטבח שביצע חמאס. בואו נשמע.
Our motivation was to make clear to the court in Hague that not all Israelis are the same, think the same, not all of them support what happens now on behalf of them in their name in the Gaza Strip by the Israeli army. And another thing, just a second more, we are talking about the atrocities by Hamas of 7th October, but this came given a context. I mean, and there is a context of 57 years of occupation of, you know, it's not coming out of nothing. You have the memory of the Nakba of 48. This is all the burden that Palestinians bury.
שוב, התרגיל הידוע של לזכור את ההקשר, להזכיר לנו את העבר, את העוולות של הכיבוש וכן הלאה וכן הלאה. אלו דברים שבאמצעותם אפשר להסביר למה חמאס עשה את משהו. אז תראו, אלו דברים שנעשו על ידי אקדמיים ישראלים בזמן המלחמה ממש, אבל העצומות והפעולות הפוליטיות שלהם לפני המלחמה הן אפילו הרבה יותר חמורות, והן אלו שיוצרות את ההקשר שבו ישראל התפסת כפשיסטית ומצורת. וזה מה שיוצר את הרקע שאפשר לחמאס לבצע את המתקפה שלו. שוב, אתם צריכים להבין, אם זה מה שמישהו בחוץ שומע שמגיע מהאקדמיים ישראלים, הוא יחשוב שזאת האמת. אם אפילו האקדמיים הישראלים אומרים ככה, למה שהוא יחשוב אחרת? בוודאי שהחמאס צודק. הנה כמה דוגמאות מהשנים האחרונות. אז באוגוסט שעבר הייתה עצומה של יותר מ-1500 אקדמיים ישראלים, יהודים ופלסטינים, האומרים שישראל מקיימת משטר של אפרטהייד, ושהרפורמה המשפטית שהממשלה ניסתה לקדם נועדה לתחזק את זה. ציטוט, בלי זכויות שוות לפלסטינים, לא משנה אם זה במדינה אחת או בשתיים, תמיד יהיה חשש של דיקטטורה. לא יכולה להיות דמוקרטיה ליהודים בזמן שהפלסטינים חיים תחת משטר אפרטהייד. בניגוד לשורה ארוכה של עצומות שהיו אז שהזהירו מפני הרפורמה המשפטית והם טענו שאם היא תיושם, אז ישראל תהפוך למדינה לא דמוקרטית, העצומה הזו כבר קיבלה מאופן מלא את הטענה שישראל היא כבר לא דמוקרטית, כבר יש אפרטהייד. וזאת עצומה עם 1,500 חתומים שרבים מהם אקדמיים ישראלים. קרו הדוגמה קצת לפני כן, ביוני 2021 פורסמה עצומה במאי 2020 עוד עצומה של אקדמיים ישראלים שקראו לבלגיה להחרים את תוצרת ההתנחלויות. ציטוט, אנחנו מאמינים שיש צורך בנטילת צעדים מעשיים יותר כדי להביא לשינוי במדיניות הישראלית, לכן הם מזמינים לחץ חיצוני. האקדמיים שלנו משתמשים בעצומות הבינלאומיות ובמעמד שניתן להם בישראל כדי לייצר לחצים על המדינה בחוץ. לפני עשור בערך, אקדמיים ישראלים הצטרפו לעצומה שקרא לאיחוד האירופי לא לממן מוסדות ופעילות ישראלית מעבר לקו הירוק, זה היה סביב המאבק על הקמת אוניברסיטה באריאל. כך הסביר זאת פרופסור ישי רוזן צבי, אחד מהחתומים על העצומה, שימו לב.
מה שניסינו להשיג זה בעצם לבוא ולומר, זה לא סיפור של אנחנו מולהם, של האירופאים הרעים מול היהודים המסכנים, זה ויכוח פנימי, ויש כאן אנשים רבים וטובים שנלחמים נגד הכיבוש, ושחושבים שאירופה לא צריכה לממן את הכיבוש, ושחושבים שלחץ בינלאומי הוא לא רק טוב, אלא הוא גם הכרחי. הכיבוש לא יסתיים רק מטוב ליבם של הישראלים. הרי כל מה שצריך כדי לסיים את הכיבוש, זה מדהים כמה זה פשוט, זה להפסיק לממן אותו.
אלו פניה של האקדמיה שלנו. תוצרים האינטלקטואליים שלהם ברובם פוסט-ציונים ואנטי-ציונים, הספרות שמניחה למדף הבינלאומי עוסקת בעוולות הציונות, ביותה של ישראל מדינה גזענית, במשטר האפרטהייד שלה, ובאופן שבו היא מתנגדת לשלום, רודפת מלחמה במטרה לנשל את הערבים. כל הרפרטואר הפוסט-קולוניאלי והפוסט-מודרני מולבש באמצעות כספי משלם המיסים הישראלים על הסיפור הציוני. עכשיו, מה אמור לחשוב בחור צעיר ונדע רקע או היכרות על ישראל במקרה הזה? שיש לישראל קייס מוצדק מול עזה? שהחמאס הם לא לוחמי חופש? הרי זה לא עניין של התנחלויות והקו הירוק, זה עניין יסודי על עצם קיומה של המדינה והצדקת הציונות. הפרויקט האקדמי הישראלי נועד לקעקע את היסודות הבסיסיים של הכל. זה הסיפור. מה יש בכלל להאשים את האקדמיים במערב, את הרווארד, את כתבי העת ואת השד יודע מה, כשהמוסדות הממלכתיים הציבוריים שלנו חוטים בפשע הנורא הזה? מאיזה מקום מגיעה הציפייה של השמאל שלנו, מהמוסדות בחול, כשהם לא מעיזים לדבר מילה רעה נגד הגל האחור שהשתלט על המוסדות שלנו בישראל? אף אחד לא יוצא נגד זה, ולהפך, אם מישהו מימין יעיז לצאת נגד איזשהו מרצה, כמו שראינו בשבועות האחרונים, איזשהו מרצה או איזשהו מוסד בישראל, כולם התנפלו עליו. מה ההפתעה הגדולה שלכם מהתגובה במערב לטבח של החמאס? עשרות שנים ניפחתם את הסיליבוסים של לימודי ישראל והציונות בחומר אנטי-ציוני ופרו-פלסטיני חריף בכל הדיסציפלינות ובכל המקצועות. מה חשבתם שיצא מזה? קולה? אז אני אותו סטודנט במוצא אסיאתי שלא יודע שום דבר על ישראל, נמאס לי מספרים, יצאתי מספרי, אני רוצה קצת להתעבר. אז אני הולך לקולנוע, אבל עדיין נורא מתעניין בישראל, אז אני הולך לצפות בקולנוע ישראלי. ודווקא אני מחפש את הקולנוע הזה שמקבל מימון נדיב מכספי משלם המיסים הישראלי, מממשלת ישראל. כי אני מבין שזה מה שמדינת ישראל רוצה שאנחנו נכיר בעולם. אם הוליווד לפחות בתקופות מסוימות יכלה ללמד אותי מהי אמריקה, אז למה שקרן הקולנוע הישראלית לא תלמד אותי דבר או שניים על ישראל? אז הנה מה שאפשר ללמוד מהקולנוע הישראלי שלנו. אם אתם תצפו למשל בסרט מקום בגן עדן משנת 2013, אנחנו נפגוש קצין ישראלי קשוח שיש לו מנהג לחתוך אברי מין של ערבים שאותם הוא הורג. יש שם גם עלילה, אבל זה הדמות שנמצאת במוקד הסרט. קצין ישראלי קשוח, ימי תחילת המדינה, והוא קורא תברי מין אורלות של הפלישתים של הערבים. אחלה. בסרט ערבים רוקדים משנת 2014 אנחנו יכולים ללמוד על הגזענות של החברה הישראלית שמתקשה לקבל ילד ערבי שבא ללמוד בבית ספר לאומניות בעיצומה של האינתיפאדה הראשונה ומלחמת המפרץ. מי היה מאמין? ונדלג קצת, נלך ל-2017, נצפה בסרט פוקסטרוט. שם אנחנו יכולים ללמוד שחיילי צהל הם טיפוסים רגישיים ומופנמים, אבל מתוך התקף קריזה הם יכולים לבצע רצח סדיסטי ואז לחסות את הראיות. אחלה. מהסרט ויהי בוקר שיצא בשנת 2021 אנחנו יכולים ללמוד על אכזריות של הכיבוש שמייצר מציאות קשה לערבים ישראלים ולבני משפחותיהם הפלסטינים וגורם להפרדה טרגית ביניהם. הערבים הישראלים והפלסטינים לא יכולים להיפגש לסמוכות משפחתיות, המחסומים מפרידים ביניהם. יופי של סיפור. הסרט הברך משנת 2021 מפגיש אותנו עם הממשלה הימנית האכזרית של ישראל שמנסה להשתיק את כל הקולנוע הפרו-פלסטיני וההוקו אוונגרדי ופורץ דרך שלנו. זה הסרט. יכולתי להמשיך על זה עוד ועוד ועוד. כל הסרטים האלו זוכים לשבחים של הביקורות, מקבלים פרסים יוקרתיים בחול, וכמובן המון תקציב ישראלי. וזה לא מפתיע. היוצרים הללו מנוכרים לישראל, ומשתמשים בה רק כסוג של מקפצה לקריירה בחול. הנה דברים שאמר נדב לפיד, יוצר הסרט הברך, שגם זכה בפרס יוקרתי מאוד כשהסרט יצא. הוא מסביר בעצם את העולמו ואת המוטיבציה שלו ליצור סרטים מהסוג הזה. בואו נראה.
חייתי פה שנה אחרי הצבא. חדשתי שאני חייב להימלט על נפשי מהטיטניק הטובעת
ממה?
זה אומר להשתיק צדדים מסוימים באישיותך שאין בהם תועלת במקום הזה, כמו שבריריות, רגישות, עדינות, כמו לשאול שאלות, כמו לתהות, כמו לאהוב לדבר, כמו לאהוב להגיד את הכל ואת ההפך שלו, להשתיק את כל זה, כמו להיות לפעמים גחמתי, כמו מצבי רוח משתנים, להשתיק את כל זה.
אתם מבינים? הוא צריך לברוח מכאן, לצאת מכאן, אל העולם הגדול, זה של הפסטיבלים המפונפנים והביקורת חסרת הפרופורציות על המדינה שממנה הוא מגיע. זה לא מפריע לו כמובן לקחת כסף מכספי משלמי המיסים הישראלים כדי להפיק את הפמפלטים הפוליטיים האלה. הם כמובן מאוד מאוד אומנותיים ומקורים. ליוצרי הקולנוע האלה יש אומץ לעשות דבר אחד, לקחת את הכסף שלכם ולירוק לכם בפרצוף. בינתיים מי שצופה בקולנוע שישראל מייצרת ומממנת באופן רשמי לומד שמדובר כאן במקום אכזר, גזעני, מנוכר ודקעני שעסוק בנישול שיטתי של ערבים תמימים וילידיים שהם תמיד קורבן של הנסיבות. אף פעם אין להם שום אחריות למציאות במזרח התיכון ולמלחמות שמתנהלות כאן. תמיד המלחמות קורות משום מה והערבים הם רק קורבן. דרך אגב זה קיים בכל הסדרות זה קיים בכל הסדרות והקולנוע שלנו גם בעברית, תמיד אתם תראו שהערבי הוא נחמד, הוא חמוד, הבחור הזה מקופה ראשית, תמיד ערבי הוא נחמד, בעל תודעת שירות, אנחנו רק לעתים רחוקות נראה דמות ערבית שהוא שלילית, אולי אפילו מהרעים, לעתים רחוקות מאוד וגם אז תמיד יהיה צדדים אנושיים. ערבים הם תמיד הטובים. מי שצופה בזה, ואין לו שום סנטימנט יהודי או ציוני קודם, למה שלא ילך להצטרף לתהלוכות מהנער עד הים בקמפוס שלו? מאיפה לא לדעת אחרת? הרי גם הישראלים עצמם אומרים שזה בעצם מוצדק. אז תראו, עד כאן עברנו על הפרסומים האקדמיים ועל היצירות התרבותיות שישראל שולחת לעולם, ובאמת זה היה ממש טעימות קטנות מתוך עולם ענק שאתם חייבים להכיר. המצב חמור הרבה יותר גם במה שנוגע לתקשורת שלנו. הפרסום הישראלי הפופולרי והמשפיע ביותר בשפה אנגלית הוא כמובן עיתון הארץ, והמצב שם כידוע לכולם נוראי במיוחד. אתר ארץ באנגלית שהוא שונה מאוד מאתר בעברית, ואני מציע לכם כמובן להסתכל שם מדי פעם ולראות גם את ההבדלים. אז באתר הארץ באנגלית אתם תמצאו תגית מיוחדת לתיעוד פשעי מלחמה של ישראל. אם תיכנסו לשם היום אתם תוכלו לקרוא ידיעות על הסבל הלא הומני של ילדים הפלסטינים בעזה בידי ישראל. תקראו שם טור של גדעון לוי על כך שמבצע ברפיח יהיה קטסטרופה הומניטרית. יש שם ידיעה על כך שצהל חוקר חשדות להפרת דיני המלחמה על ידי הלוחמים בעזה. עוד ידיעה על כך שחיילי צהל שרפו בתים בעזה. מספר ידיעות שמעודדות את בית הדין הבינלאומי לפסוק לרעת ישראל, זה ידיעות מהעבר, ועוד ועוד. באתר הארץ באנגלית פורסם גם מאמר מערכת על התביעה נגד ישראל בהאג, הוא מציג זאת כקריאת השכמה לישראל, כביכול יש משהו בטענות שבכתב התביעה הזה, וישראל צריכה במקום להתנגד אליו ללמוד אותו. זה לא נעצר כאן. יום אחרי הטבח, ממש יום אחרי, מאמר המערכת באנגלית מיהר להאשים את נתניהו כנושא יחידי באשמה, בכך שהוא סירב להקים מדינה פלסטינית. זה מה שיש להם לכתוב עוד בזמן אמת, כשהקרבות בקיבוצי עוטף בעיצומם, ואיש לא יודע עדיין מה באמת מתרחש בשטח. אבל העיקר, להאשים את נתניהו ולדרוש את ביצוע פתרון שתי המדינות. בתקופה שלפני הטבח אפשר למצוא עודיות רבות על כך שישראל היא מדינת אפרטייד. זה רעיון פופולרי מאוד בארץ באנגלית. מובא שם רעיון עם ראש המוסד לשעבר תמיר פרדו, שטוען שישראל היא מדינת אפרטייד, ותורים אחרים שחוזרים על האשמה הזאת. הנושא של האפרטהייד הישראלי מאוד מאוד חביב על מחברי הטורים באנגלית שם. רעיון נוסף שאוהבים בארץ באנגלית הוא להכפיש את ישראל באמצעות רמיזות לעלילות דם מימי הביניים. כך למשל במרץ האחרון פורסם שם טור שהמראות של ילדים פלסטינים מתים מאחדים את ישראל. באופן גרוטסקי במיוחד פורסם טור במאי שעבר לאחר שמת בכלא הישראלי המחבל חדר עדנן. בטור הזה נטען כי אפילו, ואני מצטט, שאפילו החמאס שישראל מתייחסת אליו כאל ארגון טרור, יודע על אתיקה במלחמה ואיך לדאוג לאסירים שהוא מחזיק. סוף ציטוט. חמאס דואג לאסירים, הוא יודע על אתיקה במלחמה, ישראל לא. כולנו ראינו את המופת של שמירה על אתיקה במלחמה שהפגין החמאס בשביעי באוקטובר. אלו דברים שמתפרסמים בארץ. וכאלה דוגמאות יש בלי סוף. מי שעוקב אחרי עיתון בצורה צמודה הוא אתר פרספקטיבה שקורא את הארץ באופן ביקורתי. הוא מציין מאות דוגמאות גדולות וקטנות להטיות, דעות כתומות, אנטי ציונות, פרו-פלסטיניות, בדפיו של עיתון הארץ בעברית ובעיקר באנגלית. בשורה התחתונה, מי שבונה את תפיסת המציאות שלו על החדשות שיוצאות מעיתונות הישראלית באנגלית, כפי שהיא באה לידי ביטוי בעיתון הארץ, לא יכול שלא לחשוב שכל המתקפה הזו הוא עונש מוצדק שמגיע לישראל, ושהיא צריכה לבוא בטענות רק לעצמה על מה שהיא מוללת לפלסטינים ולעולם. היא זאת שמסרבת להקים להם מדינה, היא זאת שמטילה עליהם מצור, היא זאת שהורגת את כל הילדים התמימים האלה בלי שום הקשר. זה מה שעולה מתוך דפי הארץ. עכשיו תראו, רבים מהכותבים בארץ הופתעו בימים הראשונים לאחר הטבח מהתגובות בעולם המערבי ומגילוי האנטישמיות בקמפוסים ובמקומות אחרים. אבל הם כנראה לא קראו בשנים האחרונות את העיתון של עצמם. אי אפשר לבוא בטענות לאנשים מחוץ לארץ שאין להם מושג מה קורה בישראל, ולא לבוא בטענות בראש ובראשונה למי שמפיץ מידע מסולף, מוטעה ומעוות בכוונה על הנעשה פה. זה בסדר להיות שמאלנים, אבל זה ממש כבר לא הנקודה. הארץ באנגלית חצה את הקווים באופן מלא. זה לא על ההתנחלויות או על דת ומדינה, זה על עצם קיומה של ישראל כמדינה יהודית. על הצדקת, הציונות עצמה. וכשמערערים את היסודות הכי בסיסיים ברמה הזאת, אי אפשר לחשוב שלא תהיה לזה גם השפעה על דת הקהל בעולם. כל מחשבה אחרת היא או טיפשות או רשעות. ואני לא חושב שחברי מערכת הארץ מייחסים לעצמם טיפשות. אוקיי, אז פרק נוסף של אידיוטים שימושים הגיע לסיומו. אני רוצה להזכיר לכם שוב את העיקרון שלפיו אנחנו עובדים, עיקרון חמשת הממים, מנוי, מגיב, משתף, ממליץ, מחבב. אני מבקש מכל מי שאוהב את התוכן הזה, לדרג אותו גבוה באפליקציות או פודקאסטים, לעשות לזה לייק, להגיב בכל המקומות, זה מקדם אותנו מאוד, כמובן לשתף את זה עם חברים, והכי חשוב, להצטרף למשפחת המנויים שלי, לקבל גם גישה לתכני פרימיום, והמנוי זה מעט כסף לכם, זה מתחיל בתוכנית של פחות משקל ליום, אבל כל דבר כזה מצטרף ועוזר לנו להצליח לתת פייט לשמאל, שהוא הרבה יותר חזק והרבה יותר הומוגני, כמו שראינו, הוא שולט באקדמיה, שולט בקולנוע, שולט בתקשורת. הדרך היחידה שלנו להיאבק בהם זה באמצעות התרומות האלה שלכם, שבזכותכם אנחנו יכולים לעבוד. אז תודה רבה לכם, ואנחנו ניפגש פה שוב בשבוע הבא. להתראות.